הגענו לקבוצה הנוספת שאין לה חלק לעולם הבא. אנחנו מדברים כאן על עדת קורח. עדת קורח, איי, מה קורה פה? כן, עדת קורח, אין להם חלק לעולם הבא. עדת קורח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר. עכשיו, מה העניינה של עדת קורח? עדת קורח, כבר אנחנו מדברים בתוך עם ישראל, ואין להם חלק לעולם הבא, זה דבר חריף. הרי קורח ועדתו באופן בסיסי היו צדיקים. צדיקים שיש להם טענות, אבל הם צדיקים. אז למה עד כדי כך קשה שאין להם חלק לעולם הבא? שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם אמר הכתוב, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אם כן, יש פה מחלוקת מהותית מאוד, בין רבי עקיבא ובין רבי אליעזר, איך להבין את זה? רבי עקיבא ידוע בתור מי שאצלו אהבת הבריות עומדת במרכז תורתו. הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואילו רבי אליעזר, לכאורה תלמיד בית שמאי, אדם שמקפיד מאוד מידת הדין בהתגלמותה. דווקא רבי עקיבא, שהוא כל כולו בנוי על אהבה, פוסל את עדת קורח, ואילו רבי אליעזר, שהוא כולו מידת הדין, מכשיר את עדת קורח, לפחות לעתיד לבוא. מוריד שאול ויעל. מה המשמעות? הדברים הם פשוטים. כל אחד רואה סכנה בשוליים של שיטתו. הרי מה היסוד של שיטת... מה היסוד של שיטת קורח? היסוד של שיטת קורח זה האהבה. כל העדה כולם קדושים. אם ככה, יש לקבל את כולם. וזה בדיוק בכאורה בנוי על היסוד של רבי עקיבא, שבאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ומכאן הסכנה, האיום שחש רבי עקיבא מעדת קורח. לכן אפשר לומר, הפסילה של עדת קורח באופן מוחלט על ידי רבי עקיבא, נובעת מזה ששיטת קורח קרובה לשיטתו. כשמישהו קרוב אליך, אבל לא זהה, הוא מהווה איום. לעומת זה רבי אליעזר שכל כולו מידת הדין, אז הוא דווקא רואה בסימפתיה את מי שמשלים אותו, ולכן הוא אומר, עליהם אומר הכתוב, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. תנו רבנן, עדת קורח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן ביתרה אומר, הרי הן כאבדה המתבקשת. כלומר, אתה אומר, ויובדו, אבדה, כתוב, אשר תובד ממנו ומצאתה. אז אם כתוב שהם אבדה, יש להם תיקון. זה בכלל המושג של אבוד, כפי שאנחנו מכירים אותו בעברית מודרנית, מה שאין לו תקנה, זה מושג יווני, הטרגדיה. אבל ביהדות אין טרגדיה באופן מוחלט, יש תיקון שנאמר, תעיתי כסה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. טוב, הדבר הזה בעצם, מה הוא בא לומר? הוא בא לומר שהשיטות שיצאו מקורח הן בנות תיקון. עכשיו, מה זה השיטות של קורח? צריך קצת להבין יותר מהו הרקע של עדת קורח. מה רוצים שם? כתוב בספר שמואל או לפני כן, רש"י מביא, בשם הגמרא, מקום אחר, שקורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? עכשיו, מה פירוש שטות ומה זה פיקח? שטות, הכוונה, הכל שווה. כן, שטות מלשון שיטה, שיטה אחת, שיטה שורה. והטענה של קורח, לכאורה, כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנסעו, היא מתכחשת למציאות, יש במציאות מדרגות. וכמו שאמר ג'ורג' אורוול, יש שווים, אבל יש שווים יותר. אבל גם בלי הבדיחה, זה נכון שיש במציאות כישרונות שונים, אישויות שונות, מינים שונים, כן? למשל, היה יהודי אחד לפני 1,900 שנה, שאמר, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. ככה אמר פאולוס, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. הבעיה היא שיש בעולם איש ואישה, אז אם יש איש ואישה, אז יש יהודי ויש יווני. ייתכן מאוד שהשיטה הקורחית המודרנית שמנסה לבטל את ההבחנה המהותית בין איש לאישה, עניינה גם לבטל את ההבחנה בין יהודי לגוי. כלומר, מאחורי השיח השוויוני מסתתרת אנטישמיות. ייתכן. באיזשהו מקום, ברגע שאתה אומר כל העדה כולם קדושים, אז אתה גם אומר אף אחד לא קדוש. כולם אותו דבר, ואז יש סכנה עצומה של ביטול עולם הערכים. לעומת זה הפיקח הוא מי שרואה את ההבחנה בין המדרגות השונות. ממילא מובנת השאלה שמביא רש"י, קורח שפיקח היה. אז זה פיקח, הוא מבין שיש מדרגות במציאות. הוא יודע להבדיל בין בעלי רוח הקודש לאנשים שאינם בעלי רוח הקודש, למשל, קורח בעצמו, בעל רוח הקודש היה. אז מה ראה לשטות זו? ראה, הכוונה, מה ההיגיון שהוא מצא בתוך השטות. והתשובה של חז"ל, עינו התעתו, שראה ששושלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל הנביא, וגם כל המשוררים במקדש, אם כן אמר, בזכות שמואל, אני ניצל. יש על זה הערה חצי עיתולית שאומרים שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים מאחורה. ואז הוא אומר, אבל זה לא נכון. הנה אנחנו רואים ששמואל עתיד לצאת ממנו, ממני, שמואל אין לו קופת שרצים. והוא לא הבין שהוא עצמו קופת השרצים של שמואל. אבל השאלה היא, מה זאת אומרת ראה שמואל יוצא ממני? בעצם אם אנחנו מסתכלים על האידיאולוגיה הסמויה של קורח, אנחנו מבינים שהוא אומר כל אחד יכול להיות כהן גדול. ממילא הוא מבטל את מעמד הכהונה הגדולה. כל אחד יכול להיות מלך, ממילא הוא מבטל את המלוכה. אפשר להקריב כל אחד ובכל מקום, אז אין מקדש. ממילא אין ריכוזיות של המשפט, כל אחד יכול לשפוט. עכשיו, השיטה הזאת היא שיטתו הלכה למעשה של שמואל הנביא. אנחנו רואים דבר מעניין, שמואל הנביא התנגד למלוכה, הוא התנגד לכהונה, התנגד לריכוזיות של הסנהדרין. בקיצור, הוא מימש הלכה למעשה את קורח. ויסוצא לפי זה שמה שקורח חלם עליו, שמואל עשה בפועל. אני רוצה להסביר קצת את הרקע של התנהגותו של שמואל, ואיפה הנקודה שבה טעה קורח. אם אנחנו מסתכלים בספר שמואל, אנחנו רואים שעם ישראל יוצא למלחמה, והוא יוצא למלחמה נגד הפלישתים. במהלך המלחמה יש קרב שבו הפלישתים מנצחים, נופלים מישראל, ואז העם מחליט לקבל בוסטר, מה זה הבוסטר? הוא מביא את ארון הברית משילו. הם אומרים, אם זה המצב, אנחנו במצב של סכנה, נביא את ארון האלוהים שנמצא בשילו. מביאים את ארון האלוהים, וכרק כשהוא מגיע, כל העם מריע. כלומר, הם מאמינים שהגיע הפטנט שיציל אותם. זאת אומרת, הם בעלי אמונות תפלות. כי הרי לא נוכחות הארון היא המצילה, אלא הצדקות של העם היא המצילה. אבל הם חושבים, הנה, קיבלנו דולר של רב גדול, והוא נמצא איתנו, עכשיו אנחנו ננצח. והם מריעים כל כך חזק, שהפלישתים שומעים את זה, ואומרים, בא אלוהים אל המחנה. התוצאה היא הפוכה מהמצופה. הפלישתים אומרים, אוי ואבוי, אם אלוהי ישראל הגיע עד המחנה, אנחנו בסכנה. ולכן הם נלחמים בכל כוחם, מתוך ייאוש, ומנצחים. לא רק שהם מנצחים, אלא שארון האלוהים נופל שבי אצל הפלישתים. טוב, מה קורה בעקבות זה? מגיע המבשר לשילו, והוא צועק, וכל העיר צועקת. אלי, שהוא כבר בן 98, מנהיג זקן, שומע את כל התרועה, אומר, מה קורה פה? מגיע המבשר, אומר לו, מה קרה בני? מה היה? ואז הוא, בזהירות רבה, מתחיל מנה קל אל הכבד מבחינה מסוימת. הוא אומר, נס ישראל מפני פלישתים. מה זאת אומרת, נס ישראל? הוא אומר לאלי, איבדנו את העצמאות. עכשיו הפלישתים שולטים. ואז מה מגיב אלי? לא מגיב. ואז אומר לו, וגם מגפה גדולה הייתה בעם. כלומר, זה לא רק שאיבדנו את העצמאות, יש הרבה הרוגים. אלי לא מגיב. ואז אומר לו, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. אלי לא מגיב. וגם ארון האלוהים נשבעת. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים, ויפול האיש, ותישבר מפרקתו וימות. כלומר, אלי לא יכול היה לשאת את זה, שארון האלוהים נשבע. במיוחד כתוב שהוא היה חרד על ארון האלוהים. מה זה אומר? מה הסיטואציה הזאת אומרת? היא אומרת שהמנהיגות הדתית איבדה את הראש. כלומר, במקום להתעסק בעיקר, האם עם ישראל הוא עצמאי? האם עם ישראל חי? דואגים לחפצי הברית, לחפצי הקודש. כלומר, מה שבאפסנאות של המועצה הדתית, כלי הקודש שנמצאים שם, זה מה שמטריד את רב הראשי של ארץ ישראל באותם הימים, את אלי הכהן. אז ברגע שסימן, הדבר הזה הוא סימן למחלה עמוקה במנהיגות הדתית. וכיוון שיש מחלה עמוקה, צריך לבנות את הכל מחדש. ולכן, כשבעקבות המעשים האלה, שמואל עולה לשלטון, והופך להיות המנהיג בפועל של עם ישראל, אז הוא נוהג בהתנהגות שונה לגמרי. ארון האלוהים חוזר משדה פלישתים. אחרי כמה חודשים, שארון האלוהים עושה להם צרות, אז מה היה צריך שמואל לעשות? לבנות מחדש את המשכן שנחרב בשילו. במקום זה, הוא מניח את הארון בבית אדם פרטי, בבית אבינדב, בקריית יערים. אז זה מאוד יפה שאבינדב מתברך על ידי זה, אבל זה לא מגיע מעבר לזה. ארון הברית בעצם נכנס למחסן. מה עם המלוכה? שמואל עושה הכל כדי שלא יהיה מלך, עד שהקדוש ברוך הוא כופה עליו. אבל לוקח הרבה מאוד זמן, עד שבסוף שמואל מסכים, הוא מתנגד למלכות. מה עם הכהונה הגדולה? אז יש בספר שמואל שמואל, שהיה לוי, זובח בבמה. אומר הזוהר ששמואל הנביא שימש ככהן גדול, למרות שהוא לא היה כהן. נוסף על כך, המוסד הריכוזי שעליו אומרת התורה, וקמת ועלית אל המקום, כי יפלא ממך דבר למשפט, ועלית אל המקום אשר יבחר, ועשית ככל אשר יורוך מן המקום ההוא. אז זאת אומרת שיש ריכוזיות של הסנהדרין. לעומת זה, מה עושה שמואל? הוא מסתובב מעיר לעיר, והוא שם שופט את ישראל. כלומר, הסנהדרין יוצאת מריכוזיותה, והוא פונה אל כלל ישראל. מה עם מוסד הנבואה? להקות נביאים מסתובבות בתוך הארץ. שמואל אומר לשאול, תלך, תפגוש שם הנביאים, אתה גם כן תתנבא. אגם שאול בנביאים. הדבר מאוד מעניין קורה, שבזמנו של שמואל, מומשה הלכה למעשה שיטתו של קורח. אז לכן קורח אמר, יש לי על מי לסמוך. הנה, אני רואה שיש שיטה כזאת בעולם. מה הייתה טעותו של קורח? שהוא לא הבין שמה שעושה שמואל זה מה שנקרא טיפול במעבר, בתקופת ביניים. כלומר, בזכות ההשבטה במשך כ-20 שנה של מוסדות המדינה על ידי שמואל, בסוף קמה מלכות טובה יותר, כהונה טובה יותר, סנהדרין טובה יותר, מקדש טוב יותר. כלומר, הפעולה של קורח יש לה מקום בזמני מעבר. טעותו של קורח הייתה לחשוב שזאת שיטה נצחית. משהו דומה מצאנו בתחום הכלכלי. השיטה הקומוניסטית שמרכזת את כל ההחלטות הכלכליות בידי המדינה, יש לה מקום בזמנים קיצוניים. למשל, פרנקלין רוזוולט, במלחמת העולם השנייה, כשהיה מצב חירום, ניהל כלכלה שאפשר לקרוא לה קומוניסטית, סוציאליסטית כבדה. אבל זה בגלל שבעידני משבר, בעידני חירום, אתה צריך משהו שוויוני. צריך להשבית את כל הייחודיות של כל אחד ואחד. אבל ברגע שאתה יוצא מן המשבר, צריך להשיב את המוסדות הלאומיים למקומם. אפשר לומר, זאת הייתה טעותו של קורח, שהוא ראה את שמואל, שבאמת יש יסוד כזה במציאות, הוא חשב רק שזאת אידיאולוגיה קבועה. בואו נראה עמתי המשך. ועיקר אגב, אפשר לומר שזו גם הייתה שיטתו של קין. קין לא רצה שהבל יהיה נעלה ממנו. למרות שהבל היה במדרגה גבוהה יותר ממנו. והקדוש ברוך הוא אומר לקין, אם תטיב, שאת. אתה יכול גם כן להגיע למעלה הזאת. אתה יכול להגיע למעלה גבוהה מהבל, אבל אתה צריך להשתדל. קין לא רצה את זה. הוא רצה להקריב קורבן, ושהקורבן יתקבל למרות תומעתו המוסרית. וזה, אומר הרב קוק באורות, הבסיס של הנצרות. הנצרות גם היא בנויה על הרעיון הזה, שהכל קדוש, כל העמים כולם הם עם ישראל, ולמרות כל הרוח האלילית שעדיין מפעמת בנשמותיהם, אפשר לקבל אותם בכלל ישראל. והדבר הזה הוא בעצם חזרה על השיטה של קורח. יש הרבה מהאגדות שנאמרו על קורח, שבעצם הן אגדות שמדברות על הנצרות. רק שחזל הלבישו את הביקורת שלהם על הנצרות בביקורת על הדמות המקראית של קורח. בואו נראה. ויקח קורח. אמר יש לקיש, שלקח מכך רע לעצמו. מה, למה פירוש הדרשה הזו? לא כתוב בתורה מה הוא לקח. ויקח קורח, אבל לא כתוב מה הוא לקח. ויקח קורח, ודתן ואבירם, ועוד בן פלט, ו-250 אנשים, אבל מה הוא לקח? לא כתוב. לכן חז"ל ראו לנכון לדרוש. ויקח, לקח מכך רע לעצמו. כלומר, הוא חושב מחשבות. המחשבות שהאידיאולוגיות של קורח, קורח שנעשה קורחה בישראל. בן יצהר בין שהרתיח עליו את כל העולם כצהריים, בין כהת, בין שהתהה שיני מולידיו, בין לוי, בין שנעשה לוויה בגהינם. למה חז"ל דורשים את כל המילים האלה? בגלל שזה מילים מיותרות. הרי אנחנו יודעים ברגע שקורח הוא בן יצהר, אז אנחנו יודעים שיצהר הוא בנו של כהת, וכהת בנו של לוי. אז לכן ברגע שהתורה רוצה, מביאה את כל הרשימה הזאת, זה בא לומר לך שצריך לדרוש את הפסוקים, את המילים האלה. ולחשוב נאמה בן יעקב. אם כבר אתה אומר בן לוי, אז תגיד בן יעקב. בן שעקב עצמו לגהינם. אמר רב שמואל, בר המצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. בסודם אל תבוא נפשי, אלו מרגלים, בקהלם אל תחת כבודי, זו עדת קורח. עכשיו, זה נשמע כאילו שיעקב רוצה לשמור על האינטרסים הפרטיים שלו. כלומר, אל תערבו אותי עם הקלקול הזה של קורח. אבל אפשר להבין את זה אחרת לגמרי. אם היה כתוב בן יעקב, אז אי אפשר היה לתקן את קורח. כלומר, ברגע שגם האב הקדמון נתון בתוך הקלקול, אז זה אומר שאין תיקון, כי הרי איך מתקנים דבר? על ידי חזרה לשורשו. כיוון שהשורש מקולקל, אז אין מה לתקן. לכן יעקב ביקש רחמים על עצמו כדי להציל את קורח. כלומר, שבסופו של דבר הזכות של יעקב תגן על קורח כדי שיוכל באחרית הימים להתעלות. דתן שעבר על דת אל, אבירם שעיבר עצמו מעשות תשובה, כלומר הוא מחזק את עצמו, ואון בן פלט שישב באנינות, פלט שנעשו לו פלאות, משהו נוצל, בן ראובן, בן שראה והבין. עכשיו, אני רוצה קצת להבין איך זה עובד הסיפור הזה. איך עושים מחלוקת? זה הנציב מוולוז'ין הוא הבסיס של מה שאני רוצה להגיד. הרי משה רבנו זה לא אדם פשוט, גם אהרון. לא כל כך פשוט לעשות מחלוקת על משה ואהרון. מי יהיה מוכן למרוד במשה ואהרון? אם קורח בעצמו יבוא ויאמר, הקשיבו, הקשיבו, אני יותר טוב ממשה. זה לא מתאים לקורח, כי קורח הוא אדם מכובד, ואדם מכובד לא מקדם את עצמו לבד. מה עם דתן ואבירם? דתן ואבירם הם בעלי מחלוקת ידועים, וכולם יודעים שהם קטנים. אם דתן ואבירם יצאו נגד משה, אף אחד לא יקשיב להם. מה עם 250 איש בני ראובן? הם אנשים שיש להם השתוקקות. הם משתוקקים להקריב קטורת. אז הם מיסטיקאים. מיסטיקאים שמאוד רוצים דבקות באלוהים. רק כואב להם שהם לא יכולים להקטיר קטורת. אבל הם בוודאי לא יצאו למלחמה נגד משה. הם אנשים טובים ותמימים. אז איך אפשר לעשות מחלוקת? אז יש לנו בפרשה רצפט איך לעשות מחלוקת. צריך אדם גדול, קורח, שמעסיק עסקנים קטנים, דתן ואבירם, שפונים אל ההמון התמים, 250 איש, ואז ביחד הם יכולים לעשות מחלוקת. כך שכל פעם שתראו מחלוקת בהיסטוריה, תראו שזה בנוי משלושת המדרגות האלה. אדם גדול, עסקנים קטנים, המון תמים. ככה עושים מחלוקת. אז מי שרוצה פה לעשות מחלוקת, תרשמו לעצמכם, זה האופן שבו זה עובד. זה מה שאומרים, פרשה זו יפה נדרשת, למה כי היא תמיד אקטואלית. זאת אומרת, כשהדרשן בבית הכנסת מגיע לפרשת קורח, זה לא מסובך בשבילו לדרוש דרשה, בגלל שזה תמיד ירמוז לאיזה מישהו שכעת עושה מחלוקת. יש תמיד מחלוקות. אמרה, און בן פלט, אשתו הצילתו, אמרה לה, מי נפקלך מינה? מה יצא לך מזה? אמא רבא אנת תלמידה, ואמא רבא אנת תלמידה. כלומר, אם זה יהיה הגדול, כלומר ימלוך, משה, אתה תהיה תלמיד, ואם קורח ימלוך, אתה תהיה תלמיד. אמר לה, מהי העביד? הווי בעצה, והשתבעי לי בהדיים. כלומר, הייתי בעצה אחת איתם, ונשבעתי להם. אמרה לה, ידענה דחולה כנשתה קדישתה נמוד. דכתיב כי כל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, אני יודעת שכל העדה הזאת הם כולם קדושים. ואז מה יקרה? אמרה לה, טוב, אתה שב, דענה מצילנה לך, אני אציל אותך. אשקיתה חמרה וארביתה, כלומר, השקטה אותו יין ושקרה אותו, והגניתה גבי והשקיבה אותו בפנים, וטבע על בבא, והיא ישבה על הפתח,